פרק ה', פסקה ו', בלי כוכבית. מבעלדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, לא יוכל האדם למצוא מנוח, והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. החוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק והטוב, את השלמות, והשלמות המוסרית כמה רחוקה היא מהאדם להגשימה בפועל, וכמה כוחו חלש לכוון מעשיו אל הטוהר של אידיאל הצדק הגמור, ואיך ישאף אל מה שאינו ביכולתו כלל. לזאת התשובה היא טבעית לאדם, והיא משלימתו. אם האדם עלול תמיד למכשול, להיות פוגם בצדק ובמוסר, אין זה פוגם את שלמותו, שמאחר שעיקר יסוד השלמות שלו היא ההריגה והחפץ הקבוע אל השלמות, והחפץ הזה הוא יסוד התשובה, שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים ומשלימתו באמת. אז אחרי שראינו במהלך של הפרק שהתשובה בעולם ובאדם זה התהליך של ההתעלות וההתפתחות הבלתי פוסקת, ובפסקה הקודמת בפסקה A, אז ראינו שאדם יכול להיות מצוי באיזשהו חולי כזה, חולי שהוא לא חי בהתאמה למגמתה של התשובה, של ההתפתחות, ולא להיות שקוע תמיד במצב בנאלי כתוצאה מחבלי החטאת. אז פה בפסקה שלנו הרב הסביר שבאמת המחלה הזו היא מחלה שהיא מסובכת מצד המציאות הפנימית של האדם, ועד כמה באמת השייכות לתשובה לבריאות הזאת היא לא להיות חולה במחלה הזו, עד כמה היא נצרכת למצב הטבעי של האדם. מבלעדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, לא יוכל האדם למצוא מנוח, והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. אילולי מחשבת התשובה, כלומר השייכות הרעיונית לעניינה של התשובה, למפעל התשובה, והמנוחה והביטחון שהיא מביאה איתה, התשובה ומחשבת התשובה, אז לא יוכל האדם למצוא מנוח. האדם הוא יהיה יצור חסר מנוח. המנוח זו קורת הרוח הפנימית, זה ההפך מן הרוגז, מן העצבנות, מחוסר הנוחות שאדם חש כל הזמן בינו לבין עצמו. אילולי מחשבת התשובה, מבלעדי מחשבת התשובה, לא יהיו בני האדם אנשים שיש להם מנוחה, שיש להם שלווה, קורת רוח. ולא רק זה, אלא גם שהחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. אם לא יהיו בני האדם שייכים אל מחשבת התשובה, להבנה מה העניין התשובה, וכל הזמן להיות מצוי בתודעה, בקישור אליה אל התשובה, אז לא יתפתחו חיים רוחניים בעולם. העולם ימות מוות קר מבחינה של התרבות הרוחנית שלו. מבלעדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, לא יוכל האדם למצוא מנוח, וגם החיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. הסבר. החוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק והטוב, את השלמות. והשלמות המוסרית, כמה רחוקה היא מהאדם להגשימה בפועל, כמה כוחו חלש לכוון מעשיו ולתואר של אידיאל הצדק הגמור. המציאות היסודית, המציאות הטבעית, העצמית של האדם, כמו שהוא על פי תכונתו בא ונברא, זה שיש לו חוש מוסרי. אנחנו לא קונים חוש מוסרי בדרכי קניין כאלו או אחרים, אלא האדם ישר. אלוהים עשה את האדם ישר. נכון? יכול להיות קלקולים בהופעת הנטייה המוסרית. אבל זה שבאדם מקנן את התביעה אל המוסר, זו מציאותו של האדם. החוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק והטוב. החוש המוסרי הזה, שלא אנחנו הנדסנו אותו והוא קיים בנו, בעצם היותנו בני אדם, מה תובע החוש המוסרי הזה? לאן הוא שואף? מהי נטייתו? תובע מהאדם את הצדק והטוב, את השלמות. החוש המוסרי שלנו, הוא לא תובע מאיתנו להעביר את הסכנת הכביש. והוא לא תובע מאיתנו לעזור לחבר. מה שאנחנו חשים, נטייה מוסרית, לעזור לסכנה, לחצות את הכביש, או לסייע לחבר, או כל מיני מעשים טובים כאלה ואחרים, זה בגלל שהמעשים האלו הם התלבשות של הצדק, של הטוב. אבל מה שהנפש מבקשת, מה שהנטייה הנפשית שואפת אליו, זה אל הצדק והטוב המופשטים, האידיאליים, כלומר את השלמות. יש באדם תביעה טבעית לשלמות. הוא מעוניין לשים את ידו הרוחנית על השלמות. זו הנטייה המוסרית שבאדם. ולא את ההופעות מצד עצמן. ההופעות הן רק ביטוי של הנטייה הזו אל השלמות. ואם כן, אומר הרב, החוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק והטוב, את השלמות. אבל יש בעיה. השלמות המוסרית, כמה רחוקה היא מהאדם להגשימה בפועל? כמה כוחו חלש לכוון מעשיו אל התואר של אידיאל הצדק הגמור? ואיך ישף אין מה שאיננו ביכולתו כלל? יש פה מציאות שהיא בעייתית, היא פרדוקסלית. אנחנו שואפים אל השלמות. זו עובדה. אף אחד לא יגיד שהוא שואף אל אחת מהדוגמאות שהבאתי או כל דוגמה אחרת מצד עצמה. ברור שהעניין הזה של להעביר את הזקנה את הכביש זה ביטוי של תביעת הצדק. אבל יש פה בעיה. שלמות מוסרית כמה רחוקה עם האדם להגשימה בפועל. לא כמה אדם שיכול להגשים את השלמות המוסרית בפועל. כי השלמות המוסרית זה אני יודע טוב השם לכל, רחמיו על כל מעשיו. יש מישהו שיכול להיות כמו טוב השם לכל, רחמיו על כל מעשיו? יש מישהו שיכול להשתייך אל מושגי שלמות המוסר על פי הערכים האלוהיים של הערכים האלה? אף אחד לא יכול להגשים שלמות מוסרית כזאת. כמה רחוקה היא מהאדם להגשימה בפועל? כמה כוחו חלש לכוון מעשיו אל התואר של אידיאל הצדק הגמור? אפילו לכוון את המעשים שלי. להיות שייכים אל התואר של אידיאל הצדק הגמור. צדק אידיאלי טהור מכל בדלי הקטנות האנושית שלנו. אז אפילו לכוון את המעשים אל התואר של אידיאל הצדק הגמור, כוחי חלש. אז איך ישאף אל מה שאיננו ביכולתו כלל? איך ישאף, אבל אני שואף. כי זה מה שהפסקה פתחה. החוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק והטוב, את השלמות. אז אני תובע משהו, ואולי זאת התביעה של חיי. אני תובע משהו שאני לא יכול לשים עליו את היד. אז מה יש פה? סיזיפיות? עבודה אינסופית במעגלים שעניינה סבל, סבל וחורבן על האדם, לזאת עתיד האדם כל משך ימי חייו. חוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק הטוב, את השלמות, אבל איך הוא יכול לשאוף אין מה שאיננו יכולתו כלל? הוא רוצה לגוע בעצם של הצדק הגמור, בעצמות הצדק הגמור, אבל הוא לא יכול, אף פעם הוא לא יוכל גם. הפרדוקס הזה, המציאות המורכבת הזו, היא סיבה להפרת המנוח והשלווה. זה מה שמתסכל את האדם. כי התביעה היותר יסודית בחיי היא תביעה שהיא לא ברת מימוש, לכאורה לפי השורות האלו. וזה סיבה לתסכולים.
בעצם ההפרש בין הרצוי למצוי?
יש, אם אתה קורא לרצוי, הנטייה להיות שייך אל השלמות המוסרית, ולמצוי היכולת שלי להגיע לשם, אז כן.
לא,
אבל
למה זה
רק
שלמות מוסרית?
זה בכללי
אדם שרוצה שלמות מוסרית. כל מיני דברים.
נכון.
נטייה על כל
השלמות. נכון.
שלא דווקא מוסריות.
נכון.
רגע, ואם אני אקיים את כל התורה כולה,
אני... מה זה תקיים את כל התורה כולה? קודם כל, אתה לא יכול לקיים את כל התורה כולה.
המציאות תקיים את כל התורה כולה.
נו, אז המציאות קיימה את כל התורה כולה, ואי אפשר להתכוון יותר מאיך שהתכוונו בקיום התורה. המציאות שתקיים את כל התורה כולה, היא תהיה הקדוש ברוך הוא? טוב, בסדר, אבל אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים את השלמות, השלמה של התואר, של אידיאל הצדק הגמור. ומה שדניאל מאיר, זה נכון, רק שזאת השמש והסוגיות שאתה מדבר עליהן הם הקרניים. כי באמת עיקר הנקודה בסוף זה שבאדם יש תביעה לצדק. נכון, חלק מזה זה גם לחוכמה אינסופית. אבל הצדק היא השמש והחוכמה היא התפרטות.
לבד, הקדוש ברוך הוא
הביא
לנו צדק שהוא לא גמור.
הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. אנה נפשי כתבית יעבית. אבל, נו, כמה יכלה הזמן ולא תכלה אפשרות להעמיק את התורה. להעמיק את כישורינו אליה. בסדר? מצוין. האם על ידי קיום כל התורה כולה, על ידי משה רבנו, לא על ידינו, על ידי משה רבנו, משה רבנו הגיע למדרגה שנקראת הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, כמו שקודם שהיה ונברא העולם?
אבל זה שני דברים שונים.
טוב, אבל מה לעשות? אתם צודקים. אתה אומר, שמה, זה שני דברים שונים, זה שני דברים שונים, אבל הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, תקיים את התורה, אתה לא צריך לקיים להיות הקדוש ברוך הוא. אתה צודק. מה לעשות? אני רוצה. יש בנו נטייה. בוא, יש לך תקרת זכוכית איפשהו בנטייה, בבקשת השלמות? אני חושב שמשה רבנו אמר את זה, לא? הוא רצה לראות את הפנים של הקדוש ברוך הוא. אבל אי אפשר. אז אין מנוח ואין שלווה. ואנחנו נגזר עלינו חיים מלאי עצבנות ורוגז. אז לא. אז יש את מחשבת התשובה. והיא התשובה לשאלה, חוץ מזה שהיא התשובה. עוד הפעם, מבלדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, לא יוכל האדם למצוא מנוח. והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. כי בוא נראה, רק נטפל גם בסיפה של המשפט הזה. למה החיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם? כי בוא תתקדם. לאן אני אתקדם? לעלות מדרגה אחת בסולם? הרי יש לי אינסוף מדרגות ואני אף פעם לא אגיד, אף פעם לא יעלה את כל המדרגות. אז בשביל מה לעלות אפילו מדרגה אחת? המדרגה האחת היא, היא כלום, אם אתה מבין שיש אינסוף מדרגות, נכון? אחד חלקי אינסוף זה כלום, זה לא שווה אחד. אין עניין במדרגה האחת הזאת, אם אתה מבין שהסולם הזה הוא סולם שאין לו תכלית, שאין לו קץ. אז גם אני לא יהיה במנוחה, וגם החיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. אין אפשרות לשנע את המערכות הרוחניות, כי אין לאן בעומק העניין, על פי השאלה. החוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק והטוב, את השלמות. השלמות המוסרית, כמה רחוקה היא מהאדם להגשימה בפועל? כמה כוחו חלש לכוון מעשיו אל התואר של אידיאל הצדק הגמור? ואיך ישאף אל מה שאיננו ביכולתו כלל? תשובה. לזאת, התשובה היא טבעית לאדם והיא משלימתו. אם האדם עלול תמיד למכשול, להיות פוגם בצדק ובמוסר, אין זה פוגם את שלמותו. מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו, היא ההריגה והחפץ הקבוע אל השלמות. והחפץ הזה הוא יסוד התשובה. שמנצחת תמיד על דרכו בחיים ומשלימתו באמת. אנחנו כשציירנו את השאלה, כמו שהיא באמת יכולה להופיע מבחינה פסיכולוגית, התופעה הזו. אבל היא לא הייתה מדויקת. כי החוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק והטוב, את השלמות, אז אני קראתי לזה, אני רוצה לשים את היד על הדבר הזה, על העצם הזה שנקרא השלמות, ואין לי יכולת. אבל זה לא באמת החוש המוסרי, וזה לא באמת התביעה. התביעה היא להיות עולה במעלות השלמות. זאת התביעה. הקשר שלי עם השלמות המוסרית שבפועל הוא במה שאני תמיד סופג ממנה עוד ועוד ועוד איכויות. התשובה היא טבעית לאדם והיא משלימתו. כי אם האדם עלול תמיד למכשול להיות פוגם בצדק ובמוסר, אין זה פוגם את שלמותו. זה ש... אני שייך לחסרונות ולפגמים בענייני הצדק והמוסר, זה לא פוגם את השלמות שלי. כי השלמות שלי היא לא כמו שהצגנו את זה, שאני חייב להיות מכיל בקרבי את השלמות בפועל. זה לא השלמות של האדם. השלמות של האדם היא ההריגה והחפץ הקבוע אל השלמות. ישמח לב מבקשי השם. מבקשי השם. אבל אלה מימר ישמח לב מוצאי השם. למה מבקשי השם? אני כשאני מחפש משהו ולא מוצא אותו, אני לא כל כך שמח. כשאני מוצא, אני שמח. אז היה צריך להגיד, ישמח לב מוצאי השם. למה נאמר מבקשי השם? כי באמת עיקר השמחה, שהיא עומק התכונה שהטביע הקדוש ברוך הוא באדם, היא בבקשת השם, היא בהתעלות אל רום השלמות בלי סוף. וזה לא, זה לא סזיפי. כי אצל סזיפוס הנקודה הייתה להגיע בסוף. ואם הנקודה להגיע בסוף ואתה לא יכול להגיע, אל תעלה אפילו מדרגה אחת. אבל בהגדרה היחס שלנו אל השלמות האלוהית היא לא להגיע בסוף. אם להגיע בסוף זה לא אלוהי. לא מעניין בכלל. אנחנו לא רוצים לרדוף אחרי משהו שאנחנו מגיעים בסוף. זה לא אלוהי, זה ארוחת בוקר. ככה היא נראית. היחס שלנו עם האלוהים, עם השלמות, עם השלמות של המוסר, זה במה שיש בנו תביעה, יש בידו מנה רוצה 200. 200 רוצה 400. וזו עומק התביעה של האדם. ולכן בעצם הבקשה, ישמח לב מבקשי השם. וזו המנוחה. מנוחה, צדיקים יש להם מנוחה, אבל חשבתי אין להם מנוחה לא בעולם הזה, לא בעולם הבא, הלכו מחיל אל חיל, אל אלוהים יראה בציון. כן, המנוחה שלהם, מבחינת השלווה הפנימית, זה מה שאין להם מנוחה ומדרגה שבה הם אומרים, הגענו אל היעד. אין הגענו אל היעד. אם הגענו אל היעד, זה לא הקשר שלי עם אלוקים. התשובה... כל עניינה, על פי מהלך הפסקה פה, זה הפרק פה, זה ההתפתחות הבלתי פוסקת. וההתאמה שלי אל המגמה של ההתפתחות הבלתי פוסקת, השייכות שלי למחשבת התשובה, זה הנקודה הכי טבעית לי, הכי בריאה לי, הכי בסיסית לשלווה הפסיכולוגית שלי. התודעה של השייכות אל ההשתלמות, היא התודעה שמניחה את דעתו של האדם. לכו בנים שימו לי יראת השם על עמתכם. תהיו במצב של הליכה, אז אתם שומעים לי, ויראת השם אפשר ללמד אתכם. ולכן התשובה היא טבעית לאדם. אין דבר טבעי יותר לאדם מאשר תשובה. ואם יש סיבוכים, כנראה בגלל שאין תשובה בהקשר הזה, כלומר, מתוך ההבנה של מה שלמדנו פה, אין תשובה. כי זה עומק נטייתו של האדם. הצימאון לאל חי הוא הצימאון להיות כל הזמן סופג עוד ועוד ועוד מאיכויות השלמות המוסרית המוחלטת, האלוהית. וזה שאני עלול תמיד למכשול, להיות פוגם בצדק ובמוסר, זה לא בעיה, זה נקודת הפתיחה. רק הרצון שלי הוא לא להיות עלול למכשול להיות פוגם בצדק ומוסר. הרצון שלי, הנקודה, הנטייה הכי עמוקה שלי, עיקר יסוד השלמות שלו היא ההריגה והחפץ הקבוע אל השלמות. שבע יפול צדיק וקם, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אבל הנקודה היא כל הזמן להתעלות. זו התביעה וזו השמחה וזו השלווה וזה המנוח. זה המנוח של האדם. עיקר יסוד השלמות שלו היא ההריגה והחפץ הקבוע אל השלמות, או במילים אחרות ההשתלמות. אם יש לך הריגה וחפץ קבוע, לא חד פעמי, אחרי איזה שבת טובה, אלא חפץ קבוע, שם נמצא מרכז הכובד של הרצון האישיותי שלך. הריגה וחפץ קבוע אל השלמות, היא השלמות. השלמות היא לא בקונספציה שהגעתי למדרגה X, למדרגה Y, כי מדרגה X ומדרגה Y ביחס לאמת זה כלום. אפס זה מילה טובה מדי בשביל זה. אז זה לא שלמות, מדרגה X ומדרגה Y. השלמות היא רק ההריגה לשלמות. הקשר שלי עם אלוקים הוא רק בבקשה השאיפית שלי אליו. כשאני שואף לאלוקים, אני קשור אליו. לית מחשבה תפיסה בכלל, אם אתה חושב שעכשיו אתה מגדיר הגדרה וקשר ומדרגה מסוימת, אתה לא קשור לאלוקים. אבל ראות הדליבה, כן, אם יש לך את הבקשה הפנימית, את ההריגה והחפץ הקבוע אל השלמות, זהו, אתה קשור באלוקים. אתה אפילו לא צריך להיות במדרגת משה רבנו בשביל זה. כי בנקודה הזו אתה ומשה שווים בין שווים. אצל משה יש איכויות בפועל, אצלך הרבה פחות. אבל בדעת האלוקים, אם אתה בחפץ השתלמות, משה בחפץ השתלמות, אתם אותו אחד. אין הבדל בין חפץ ההשתלמות שלך לחפץ ההשתלמות של משה. המרחק בינך לבין משה לבין לקדוש ברוך הוא, בינך לבין הקדוש ברוך הוא, אותו מרחק, כלומר אין סוף. נכון, אם אתה לא מתקדם לעבר משה, אין לך הריגה וחפץ קבוע להשתלמות, אתה רק מספר לנו סיפורים. והשגת האיכויות הקונקרטיות זה גילוי מילטה שאתה באמת חפץ בהשתלמות, ולא רק בסיפורים. אבל הנקודה לעולם היא חפץ ההשתלמות. וזו המנוחה שתשובה מקנה לאדם. רגע. זה מה שהתשובה מנחמת את האדם. כן.
אין איזה מינימום כזה שאנחנו אומרים כאילו שזה לא שלם כאילו. זה חיסרון, יש לך חיסרון מסוים באיזה דעה, באיזה דבר מוסרי. שאתה לא יכול להגיד שזה טוב, אני שלם בהשתלמות. לא, זה אין איזה בסיס כזה, שאנחנו אומרים
שבלעדיו... בהשגה קונקרטית? לא. שוב, השגותיו של משה, מה הם ביחס לאמת? הם קרובות יותר לאינסוף מאשר אני?
לא.
התשובה היא לא. כשמדברים על מושגי אינסוף, אז אחד חלקי אינסוף ומיליון חלקי אינסוף, אותו דבר. נכון? אני לא הכי מבין פה במתמטיקה, אתם מבינים יותר ממני. ביחס לאינסוף לא שייך, האחד והמיליון הם בלתי נחשבים. רק ההבדל יהיה, האם באמת יש הריגה וחפץ קבוע אל השלמות. זה כל סוד דעת אלוקים. זה לא שימת היד על עצמות קונקרטית, קונספטואלית, כן? איזושהי קונספציה, איזושהי מחשבה מסוימת, זהו, זה זה. זה אף פעם לא זה. זה תמיד הבקשה של העוד. והתשובה היא זה, התשובה זה כל עניינה, הבקשה של העוד. זה תשובה. ומי שיש לו מחשבת התשובה, אז הוא חי את החיים בצורה נינוחה. והחיים הרוחניים מתפתחים בעולם, כי יאללה, לעבוד, להיות משה רבנו ויותר. כי אנחנו באמת צמאים לשלמות. זה לא סיפור. זה באמת צמאון השלמות. צמאון השלמות עד אין קץ. והחפץ הזה של ההריגה והחפץ הקבוע אל השלמות, הוא יסוד התשובה. זה עניין התשובה. שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים, ומשלימת הוא באמת. ככה אתה באמת נהיה מושלם. כשהתשובה מנצחת על חייך. כשאתה משתלם, זהו, אתה מושלם. טוב, בסדר. צריך להתרגל קצת לרעיונות האלה. פעם, פעמיים, שלוש, וזה יעבוד.